היי לכולם, אני אוריה, המפיקה של פודקאסט הארנק מבית פמילי ביז, ואתם הגעתם לשורטים, פרקים בהם אנחנו מסכמים את עיקרי הדברים מפרקים קודמים. בפרק של היום נחזור לפרק מספר 16, עם שירי ואסף מחילן, שהסבירו לנו איך לקרוא תלוש משכורת ולמה כדאי לשים לב.
אז תלוש השכר שלנו הוא מסמך חשוב שבעזרתו נוכל להבין כמה מעסיק משלם לנו, לאן הולך הכסף, ויכול לעזור לנו לדעת מה מגיע לנו והאם שולמו לנו כל הזכויות. בפרק של היום נדבר עם חילן, כנראה החברה המובילה בעולם השכר וההון האנושי. נפרק את תלוש השכר, ננסה להבין איך לקרוא אותו ובעיקר למה כדאי לשים לב. ואולי נלמד גם מה יכול להשאיר לנו יותר כסף בכיס. אז ברוכים הבאים לשירי בסן, מנהלת פיתוח שכר ויוגיסטית. מה קורה שירי?
אהלן, מה העניינים?
מעולה, ואסף אלפרט, סמנכ"ל עסקי מחילן, גיטריסט בהרכב פעיל של מוזיקת פאנק וגרוב. איך לא הזמנת אותי עד היום, תגיד?
אתה מוזמן.
ברור. אז ברוכים הבאים, אסף, איזה כיף שאתם פה שניכם.
בוקר טוב, כיף להיות פה.
ובואו נדבר על מה זה תלוש שכר, שירי.
התלוש זה בעצם הדרך הכי ברורה ונגישה ופשוטה של העובד לבדוק שהוא קיבל את מה שמגיע לו, בהתאם לתנאי העסקה שלו. התלוש משקף את כל מה שהיה באותו חודש, אם זה בסיס השכר או שעות נוספות, איזה סוג שעות נוספות, זכות לימי חופש, ימי מחלה, תעריף אישי, כל מיני דברים, הרבה אינפורמציה יש בתלוש. יש כל מיני סוגים של תלושי שכר, לא כל תלושי השכר נראים אותו דבר, אבל בכולם פחות או יותר נמצא מידע דומה, וצריך להגיד שהמידע הזה באמת מוגדר על פי חוק, זאת אומרת, תוכן של התלוש לא ממציאים אותו, אלא הוא מגיע בצורה ברורה.
אמרת שזה פשוט, אבל אני חולק עלייך. בוא ננסה לפרק את זה. בסדר, מה האלמנטים המרכזיים שיש בתוך התלוש? אז מי מקבל ומי מפיק את התלוש הזה? נראה לי זה אלמנט חשוב. ובסוף מתי מקבלים אותו, נכון? כי יש הרי איזושהי שונות, יש חלק שהם מנפיקים בתאריך כזה, חלק אחר.
אוקיי, אז קודם כל, כולם מקבלים תלוש שכר. זאת אומרת, כל שכיר שעובד, גם אם עבדתי שעתיים, מקבל תלוש שכר. חובת המסירה של התלוש חלה על המעסיק. היום העובד יכול לקבל תלוש מודפס או אלקטרוני, דיברנו על זה קצת קודם. הבחירה נמצאת בידי העובד, אבל בסוף המעסיק צריך, הוא זה שצריך למסור את זה לעובד.
אולי גם שאלה, איזה ספין-אוף לדבר הזה, אמרת שאני יכול בתור עובד לבקש איך לקבל את זה? אני בתור עובד יכול להגיד, אני רוצה שתתנו לי את זה בדואר?
כן, ממש ככה. יש איזשהו ברירת מחדל לעניין הזה, שזה באמת תלוש מודפס. אבל רגולציות של השנים האחרונות אפשרו ללכת יחד עם הקדמה קדימה, ובעצם עובד שבוחר לקבל את התלוש שלו בצורה אלקטרונית, יכול בהחלט לפנות למעסיק, והמעסיק בדרך כלל גם מכבד את רצונו ויעביר לו את התלוש בצורה הזאת. כבר אין חובה למסור את התלוש כמסמך במעטפה שנצברת לנו.
נקרות עצים.
כן. ואני יכול להוסיף שהיום המון עובדים, פשוט נהנים לפתוח את התלוש במובייל. פותחים אפליקציה במובייל, רואים את התלוש בצורה פשוטה, לא צריך כבר את העולם המודפס הזה.
כן, אז זה בדיוק אתה עולה, מראים לי להנחתה, יש איזושהי סיבה לשמור את התלוש? כלומר, once אני יודע ומבין הכל ואומר, המעסיק עשה את כל מה שצריך, אני צריך לשמור אותו?
כן, אז אתה צריך לשמור את התלוש, או לפחות את אופס ה-106, שזה כמו התלוש, רק במונחים שנתיים, גם את זה אנחנו מקבלים או בדרך אלקטרונית או בדרך מודפסת. כי יש המידע קריטי משתי סיבות. אחת, כי באמת התלוש מבהיר איך חושב השכר. ונדבר בהמשך עד כמה חשוב לבדוק את מה שכתוב בתלוש, אז באמת כדאי לשמור את זה. והדבר השני הוא באמת לצורך מימוש זכויות. זאת אומרת, אם אני, לדוגמה מול ביטוח לאומי, אם אני יוצאת לחלד, אז צריך להגיש תלושים אחורנית. אז אם לא נדע שמה שכתוב בתלוש הוא נכון ויציב, ובאמת אפשר לסמוך עליו, או שלא נקבל שכר בצורה מדויקת, או שבסיטואציה של הגשת תביעה, לא נקבל את הכספים שמגיעים לנו.
אני אוסיף על זה, אנחנו רואים המון מקרים של פורשים, שעברו המון מקומות עבודה, ופשוט מחפשים טיסי 106, שזה באמת השכר השנתי, לתקופות היסטוריות שהם עבדו במקום, וזה סופר קריטי כדי להראות שהם שילמו כבר מס כמה שנים אחורה, ולא צריכים לשלם מס בפרישה. זה חוסך המון כסף לשמור תלושים.
ואין איזה, כמו איזה מאגר מדיני שאני יכול לגשת אליו, או נגיד עכשיו החברה שעבדתי בה לפני עשור, נסגרה, יש לי דרך להשיג את אותו טופס?
שוב, בגלל שבאמת כל מיני דברים יכולים לקרות לאותה ישות שהנפיקה לנו את התלושים במשך הזמן, ובגלל שאנחנו ייתכן באמת שנצטרך את התלוש רק כשנגיע אי שם לגיל הפרישה ונצטרך להתחיל להתחשבן על הקצבה שאנחנו, על המס שנשלם על הקצבה, אז לא כדאי לסמוך על אף אחד אחר מלבד על עצמנו, ולהחזיק את התלושים האלה קרוב קרוב וממש לדאוג, או לקלסר, או לאמצעי דיגיטלי שבו הם נאגרים, כי באמת הישות העסקית שהנפיקה לנו את התלושים עשויה לא להיות זמינה יותר כעבור בחלוף השנים, ואז לא יהיה לנו עם מי לדבר.
אז נראה לי אנחנו כבר באיזה מקום של בוא נדבר על התלוש עצמו. מה כולל התלוש ואיך נכון לקרוא את התלוש? מה חשוב לדעת? בוא נעשה בזה קצת סדר שירי.
אוקיי, אז התלוש מכיל כל מיני דברים, אבל אולי כדאי להתחבר רגע ולהבין את ההיגיון הבסיסי העמוק של התלוש, הוא היגיון פשוט מאוד. התשלומים שאנחנו מקבלים, פחות הניקויים, שווה הנטו שלנו. זהו, זה כל הסיפור כולו. ובואו נדבר מה זה תשלומים, בואו נדבר מה זה ניקויים, ואז אחד פחות השני פשוט שווה הנטו, וזה הנתונים, אולי זה השלדה הכי מרכזית של התלוש, וכשמבינים את זה, אז כבר כל השאר נהיה הרבה יותר פשוט. אז החלק השמח של התלוש, חלק של התשלומים. מה זה תשלומים? לדוגמה, שכר גלובלי, שעות נוספות גלובליות, בונוס עונתי, תשלום על ביגוד, כל מה שהולך ומגדיל את הדבר הזה שקוראים לו ברוטו, זה חלק אחד של התשלומים. בתשלומים גם ייכנס מושג שקוראים לו שוויים או סקיפות שכר, שבעצם סקיפות שכר או במונח היותר ידידותי שווה כסף, מדובר על הטבות שהמעסיק נותן לנו, והן שוות לכסף מנקודת הראות של, של, של המיסים. לדוגמה, כרטיס הטנביס שאני מקבלת, שמאפשר לי לאכול, זאת הטבה שהמעסיק נותן לי, אבל רשות המיסים אומרת שזה בעצם מחליף שכר, ולכן הם עושים את זה כאילו שזה ניתן בתשלום. גם נופש מפנה, גם מתן הלכה, כל אלה.
רכב גם כן זה נכנס תחת אותה קטגוריות?
על רכב, אם אני מקבלת רכב מהמעסיק שלי, אז אני אשלם בהחלט שווי למס על הרכב שאני מקבלת, כי זה, כי אם לא הייתי מקבלת את זה מהמעסיק, הרי הייתי לוקחת מהנטו, מוציאה את הכסף הזה והולכת וקונה את האמצעי שבאמצעותו אני אתגלגל לעבודה ובחזרה, אז כן. אז החלק השמח זה באמת החלק של התשלומים, והוא מכיל את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ואז מגיע החלק של הניקויים, שהוא מפחית את התשלומים.
החלק העצוב, את אומרת.
הוא החלק העצוב של התשלומים.
אם עושים את זה כאימוג'ים, אז זה כזה, באילוסטרציה. הנה, תחילה אני צריכה לעצב את זה מחדש ולשים אימוג'ים.
לגמרי. אז על האימוג'י העצוב, אם אנחנו נעשה דריל דאון כזה, וננחץ על הפלוס, אז נראה שזה בעצם כסף שמקטין את התשלומים. הניקויים מחולקים לניקוי חובה ולניקוי רשות. ניקויי חובה הם בעצם כל הניקויים שחובה לנקותם מכוח החוק או מכוח הסכם קיבוצי, כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, אם יש אז גם דמי חבר. אז בואו נדבר על זה רגע, מה זה מס הכנסה? מס הכנסה בסוף זה איזשהו סכום שאנחנו נשלם מההכנסות שלנו, שהוא בין 0% ל-50%, זה תלוי בהכנסה, וזה לפי המשכורת עולה. זאת אומרת, גם משכורת גבוהה תחויה במס הכנסה לפי מדרגות המס, וזה מס הכנסה. ביטוח לאומי, יש את חלק המעסיק ויש את חלק העובד. חלק העובד, אז גם הוא בנוי ממין שתי מדרגות כאלה, יש שיעור שנקרא שיעור המופחת, שהוא עד לשכר מסוים, ומעל זה אנחנו משלמים 12%, גם כן עד לאיזושהי תקרה, וזה התשלום של העובד, ואז יש גם, התשלום של העובד יכלול גם את ביטוח הבריאות. וכאמור, יש גם את הצד של המעסיק. אז דיברנו על ניקויי חובה, אמרנו את מס הכנסה, אמרנו ביטוח לאומי, ויש גם ניקויים לקופות גמל, שגם פה יש את חלק המעסיק ויש את חלק העובד. כל מיני סוגים של קופות, בטח נרחיב על זה קצת בהמשך. בגדול יש קרן פנסיה, יש ביטוח לאומי, יש קופות גמל. זה קונה לנו חיסכון ארוך טווח, אבל זה גם קונה לנו כיסויים ביטוחיים, לביטוח חיים ולמצב של נכות או אובדן כושר עבודה. אז זה ניקויי החובה. אחרי ניקוי החובה יכולים להיות גם ניקוי רשות. ניקוי רשות הם ניקויים שמשולמים על ידי העובד למעסיק, בהסכמת העובד. כמו לדוגמה, החזר הלוואה, אם העובד לקח הלוואה מהמעסיק שלו, או מקדמה, אם ביקשתי מקדמה מהמעסיק שלי על חשבון המשכורת הבאה, אז במשכורת שלאחר מכן יהיה לי ניקוי רשות של המקדמה הזאת. או ביטוח בריאות פרטי כלשהו, נגיד ביטוח שיניים שהמעסיק קונה עבורי או משהו כזה, זה יהיה בניכוי הרשות. אז אחרי שלקחנו את כל התשלומים והפחדנו מהם את כל הניכויים, קיבלנו את הנטו, בתלוש של חילן זה מופיע בקוביה ככה מאוד ברורה, שהעיניים תמיד נמשכות אליה מה הנטו שלי, אז באמת כדאי לבדוק את הנטו הזה, וכדאי לראות שהניכויים והתשלומים והניכויים שבונים אותו הם נכונים. מתחת לנטו הרבה פעמים אנחנו נראה בתלוש נתונים על חשבון הבנק, שאליו הופקד הכסף, כדאי כמובן גם לבדוק את זה. ועוד בתלוש אנחנו יכולים לראות עוד כל מיני נתונים נוספים, שהם כבר מעבר לתשלומים ניכויים נטו. כמובן פרטים אישיים, גם של המעסיק וגם של העובד, נתונים אישיים של העובד שצריכים להופיע בתלוש. הם שם העובד, מצב משפחתי, תעודת זהות, קופת חולים, ארגון עובדים, ילדים עד גיל 19 ועוד כל מיני נתונים נוספים. חשוב בדבר הזה כן לבדוק שהנתונים האישיים שכתובים בתלוש הם נתונים אישיים נכונים, משום שהם לא סתם כתובים שם, הם כתובים שם כי הם משתתפים בחישוב המשכורת, והם יכולים גם להשפיע כמובן על חישוב המשכורת. נמצא בתלוש קובייה נוספת חשובה שהיא מפרטת את ההיעדרויות. מה זה ההיעדרויות? זה כמה ימי מחלה וכמה ימי חופשה יש לנו. זה נצבר במשך השנה אבל לא בלי גבול. אפשר וצריך לשים לב מה קורה לזה כי זה ממש שווה לכסף. ונכון אמרנו רגולציה, אז הנה קובייה שלמה בתלוש שכולה נובעת מרגולציה. היא נקראת נתונים נוספים על פי חוק הגנת השכר. בעצם יוצג במידע, גם מידע כללי וגם מידע על העובד, כמו שכר מינימום, פירוט תקופות העבודה שבגינה משולם השכר, כולל שעות וימי עבודה שהיו בפועל באותו חודש, שכר לקרן השתלמות, כל מיני דברים כאלה. זה המקום להפעיל בדיקות סבירות על מה שכתוב בתלוש. ואם אנחנו לא יודעים מה שכר המינימום, אז זה ממש כתוב לנו בקוביה הזאת, וכדאי לבדוק שהשכר שלנו בתלוש הוא באמת לא נמוך מדי. מתחת לשכר המינימום.
יפה, אני בדיוק אסתכל פה על תלוש, דברים שאני בחיים לא הסתכלתי, כמו שאמרת, הקובייה של הנתונים נוספים, שבחיים לא הסתכלתי על זה, כי זה איפשהו אחרי הקובייה הבולטת שאמרת, אז זה נראה לי סופר חשוב. בואי נדבר קצת על איזה טעויות מאוד נפוצות שנגיד למאזינים שלנו, על זה תסתכלו.
אז קודם כל להגיד שתהליך של, שקודם, שקורה לפני התלוש, הוא תהליך שהוא באמת חלקו אוטומטי, יש מערכות, חילן, המערכת של חילן, מחשבת שכר, אבל בסוף מאחורי הדבר הזה עומדים אנשים בשר ודם שמזינים נתונים למערכת. למה הם מזינים נתונים למערכת? באמת, יש נתונים שהם קבועים, כמה אני צריכה להרוויח, הברוטו שלי, השכר יסוד שלי, הוא כנראה לא משתנה מחודש כחודש, אבל יש נתונים שכן משתנים מחודש לחודש, כמו לדוגמה כמויות של שעות נוספות. או כמה ארוחות ניצלתי באותו חודש. יש נתונים שהם חודשיים, ובגלל שהם מדווחים אותם למערכת, עשויות נחול טעויות בדיווחים האלה. אז קודם כל צריך, כדאי לבדוק את הטעויות, את המספרים האלה מדי חודש, ולראות שדיווחו את הכמויות הנכונות. זה ככה בראש ובראשונה. יש בתלוש דבר נחמד שלא דיברנו עליו עד עכשיו, שנקרא נקודות זיכוי. נקודות זיכוי מתבססות על הפרטים האישיים שלי. השתחררתם, סיימתם תואר, או שגרים ביישובים מיוחדים שמזכים בהטבות מס, כדאי לבדוק שהמעסיק מעודכן בנתונים האלה, מפני שזה ממש יכול להיות שווה כמה מאות שקלים מדי חודש. אז זה גם דבר שכדאי מאוד לבדוק בתלוש.
איפה בודקים מה הזכאות?
אז זה, גוגל הוא חכם מאוד, והאתר של חילן חכם אפילו עוד יותר. וממש יכול לספק לנו מידע מאוד מאוד פשוט. זה פשוט מאי פעם. וכמובן, תמיד אפשר גם לגשת לחשב וחשב את השכר ולשאול את השאלות. זה שאלות שקל לקבל להם תשובות, ואולי אפילו בצ'אט GPT לשאול.
לגמרי. חכה שחילן תטמיע.
כמה נקודות זיכוי.
אבל אולי רגע, שאלה עוד יותר עמוקה. האם זה שאני גר ביישוב ספציפי שזכאי לנקודות זיכוי במס, האם זה אוטומטית מחשב לי או מגלם את זה, או שאני צריך לדעת, או אני אקרא לזה חשב השכר, לדעת, ואז להגיד, אוקיי, הוא גר, אורן גר פה, אז מגיע לו ככה.
בעיקרון, כל עובד שממלא טופס 101 מדי שנה, וזאת חובה שחלה על כל העובדים עד גילאים מסוימים, פנסיונרים זה מתנהג קצת אחרת, אבל כל העובדים צריכים למלא טופס 101 מדי שנה, ובטופס 101 צריך וחשוב לשים לב שאנחנו מעבירים את המידע הנכון. בטופס 101, אחד השאלות שאני אשאל שם, זה גם מה הכתובת שלי, וברוב המקרים צריך לצלם, לצרף צילום של תעודת הזהות, כולל הכתובת בתעודת הזהות, וברגע שאני אעשה את זה ואמלא את התהליך הזה כמו שצריך, זה יוזן למערכת, ובצורה אוטומטית, המערכת תתחשב בנתון הזה, ותדע לתת לי את נקודות הזיכוי שמגיעות לי מתוקף.
טייק אובר מהפרק הזה, זה ללכת לבדוק את הנקודות זיכוי, כי יש, אם אני זוכר, הרבה מאוד פרמטרים שמשתנים, והיום אני לא זכאי, ואז נולדו לי ילדים נראה לי, ואז אני כן זכאי, כלומר, דברים שבסוף אנחנו אולי לא חושבים שמשפיעים על השכר שלנו, אבל זה חשוב.
ממש. אם חושבים על זה, אז בעצם המשכורת שלנו זה, אם לא ה, אז זה באמת הכסף, זה כסף גדול שאנחנו עושים בחיים, והנושא הזה של נקודות זיכוי זה פתח למאות שקלים מדי חודש, אלפי שקלים מדי שנה, זה באמת תלוי במצב הילדים, האם סיימתי תואר אקדמי, תואר ראשון, תואר שני בשנה שנתיים האחרונות, איפה אני גרה, ישוב מזכה, כן או לא, ועוד כל מיני דברים כאלה. באמת חשוב לבדוק את זה ולראות שהמערכת יודעת עליי כל מה שהיא צריכה לדעת כדי לחשב את המס נכון.
עכשיו, יש גם טריקים בהיבט הזה, נכון? כלומר, נגיד, סיימתי תואר, ועכשיו יש לי נקודת זיכוי, אני גם יכול לבחור ולהשפיע מתי אני משתמש בה, נכון? יש כל מיני אלמנטים כאלה.
נכון, אפשר להשתמש בה מיד בשנה שבה סיימתי, או בשנה העוקבת, ובאמת זה משנה, כי אם עבדתי באותה שנה, כל השנה, אז אולי כן כדאי לי להשתמש, אבל אם לא עבדתי, אז אולי כדאי לי. יש כל מיני טריקים, אבל אם אנחנו מדברים על טריקים, אז אולי הטריק הכי חשוב, ובאמת, אם לקחת דבר...
אנחנו מתים על טריקים, מתים על טריקים.
אז הוא טריק לא כל כך מתוחכם, הטריק הכי חשוב זה פשוט לפתוח את המעטפה או את המייל, ולקרוא את מה שכתוב בפנים, זאת אומרת, לא להניח שהכל סבבה ובסדר, אלא באמת לבדוק את הנתונים, לבדוק את הברוטו, לבדוק את הנטו, לבדוק את הנתונים האישיים, ולראות שהדברים שם נראים לי מוכרים, לא לפחד מזה, לא להירתע, אני גם חושבת שאחרי שהם קוראים את זה פעם אחת ומנסים, מקדישים לזה קצת זמן ומנסים להבין מה כתוב שם, אז רואים שהשד פחות נורא ממה שחושבים. עוד קצת טריקים, כמה נתונים בטלו שהם מה שנקרא הרי גורל. הוותק שלנו, תאריך ההתחלת עבודה שלנו אצל המעסיק, זה שווה הרבה כסף, זה משפיע לנו על הפיצויים שאנחנו נקבל. הוא נותן לנו זכויות, אז לבדוק שהתאריך התחלת עבודה נכון ושהוותק מקושב נכון. האם יש לי בן או בת זוג בגילאים מסוימים, חשוב להתקן את המעסיק בזה אם הוא עובד או לא עובד, כי זה עשוי לתת לי הנחה בביטוח לאומי. האם קיבלתי דמי הבראה ב-12 החודשים האחרונים? האם מפרשים לי לפנסיה? אם אני בת 20 אישה או מעל גיל 21 גבר, אז אני זכאית מדי חודש להפרשה פנסיונית.
זה חוק גם, נכון?
זה דומה לחוק, זה צו הרחבה שחל על כל המעסיקים, אבל כן, זה מתנהג דומה, וזה מגיע לי ממש מיום העבודה הראשון שלי, אם אני מגיעה עם הסדר קיים. אם אני מגיעה בלי הסדר קיים, אז לא מהיום הראשון, אבל גם אז מגיע לי לקבל את זה.
בוא רק נגיד מה זה הסדר קיים. אם יש לי פנסיה לפני, שהגעתי לפני, אז חייבים להפריש לי מיום הראשון, נכון? אבל אם אין לי פנסיה, אז יש איזה... תקופה מסוימת שהמעסיק לא מפריש לי, אבל הוא אחרי זה צריך להפריש לי רטרו?
כן. אם אני מגיעה עם פנסיה קיימת, אז נותנים גרייס של 3 חודשים למעסיק לי, ככה להתארגן על להכיר בדיוק את ההסדר הקיים שלי, ואז להתחיל להפריש לי, אבל צריך לעשות את זה רטרו מתחילת העסקה.
אולי, יש עוד כל מיני טריקים להגדיל את הנטו? יש דרכים שאנחנו יכולים להשפיע על התלוש?
אז קודם כל אפשר ללכת למעסיק ולבקש ממנו העלאת שכר, אבל אם הוא לא רוצה לתת העלאת שכר, אז אפשר לבקש להגיע לשאלה, לפלן בי מה שנקרא, ולבקש ממנו לגלם חלק מרכיבי השכר. מה זה אומר לגלם? לגלם זה אומר שבעצם אם אני מקבלת מהמעסיק איזושהי הטבה שהיא שוות כסף, אז בהטבת שוות כסף, מה שקרוי זקיפת שכר, אני ישלם, העובד ישלם את המס, אבל אם אני מבקש מהמעסיק גילום, המעסיק הוא בעצם זה שישלם את המס, וככה אני בעצם יכולה ליהנות ממשהו שהוא שווה כסף, כמו רכב, או כמו כל מיני דברים אחרים, ומי שמשלם את המס זה המעסיק. אז זה דרך מאוד נחמדה להגדיל את הנטו בעצם, בכך שהמעסיק הוא זה שנושא בחבות המס.
שעל פניו אבל זה כמו העלאת שכר, לא? כאילו זה אותו דבר, רק פשוט לעטוף את זה בעטיפה אחרת.
מנקודת מבטו של המעסיק, כן, אבל גם לא, כי לא כל העלאת שכר היא אותה העלאת שכר. יש העלאת שכר שחלים עליהם כל המיסים והניקויים וההפרשות שרק אפשר, כולל סוציאלי וכולל זה. יש העלאת שכר שהם באמת...
טריקים.
כן. אז בהקשר של טיפים וטריקים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ממש אתמול קראתי, נדמה לי שזה היה בוויינט, שבשנת 2022 קרוב ל-300 אלף איש קיבלו מענק עבודה שהגישו לשנת 2021. זה כנראה תאריך ההגשה ממש הסתיים או מסתיים בימים אלה. רק להגיד שמי ש... זה באמת מתאים יותר לבעלי הכנסות נמוכות, אבל הסיפור הזה שווה למעלה מ-4,000 שקל בשנה, אז כדאי לשים לב לזה. המענק איננו אוטומטי, זאת אומרת, ממש צריך לעשות מהלך אקטיבי, להגיש בקשה ושווה לבדוק.
איפה עושים את הבקשה הזאת?
מול אתר רשות המיסים.
נכנסים, אומרים מענקים, ומשם זה חשוב.
זה ממש אמרה לי שזה קליקים בודדים.
למה לא עושים את זה אוטומטי, נכון? אז יפה, אז נראה לי דיברנו המון על תלושים, ולי לפחות עשית המון המון סדר. אסף, ספר קצת מה זה חילנד.
בפודקאסט הזה אנחנו בהקשר של עולם השכר, עולם האנושי, אבל בהקשר רחב יותר חילנד היא קבוצת מחשוב מובילה במשק הישראלי. אנחנו נסחרים בבורסה בתל אביב, במדד תל אביב 125, עם חברות בנות שלדעתי אתה מכיר חלק גדול מהן, חלקם מוכרות כמו נס טכנולוגיות, חשב שבט, קליק ויו, ווי אנד קור, ואפילו יש לנו נציגות מעבר לים עם חברת פיידי שעוסקת בשכר והטבות בשוק האמריקאי. אנחנו מובילים את עולם החדשנות ופתרונות לעולם ההון האנושי, ואני יכול לספר ולהתגאות שיותר מ1,200,000 עובדים עוברים דרך המערכות שלנו בכל חודש. מדובר בערך ב-30% מכוח התעסוקה בישראל. אנחנו למעשה בית התוכנה הגדול בישראל בתחום ה-HR, עם למעלה מ-100 מפתחים שעובדים על כל מיני פתרונות חדשנות.
ידעתי שזה ענק, אבל עכשיו זה נשמע לי ענק מדי. וואו, ממש גדול. ועם זה אני כבר אמשיך לספיץ' הסיום שלי, ואנחנו מזמינים את כולכם להמשיך לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, כסף בגובה העיניים. אם אהבתם, תסאבסקרבו ותפרגמו בחמישה כוכבים. אז יאללה, נתראה בפרק הבא.